אז בוקר טוב לכולן. שוב אני מתפעמת. וואי, אני מתביישת, יש פה מורות שלי. היי, לא להגזים. טוב, אז אני לוקחת נשימה עמוקה מאוד, כי השיעור הזה הוא לא הולך להיות קל עבורי, גם הנושא שלו, ולכן כשאני אומרת השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, אני מקווה שלא תצא תקלה תחת ידי. אני קראתי לשיעור הזה, הווי הכל מן האישה, זה לא דברים שאני אמרתי, זה דברים שחז"ל אמרו. אז בואו, אני רוצה, מה, שומעים או לא? לא שומעים, כי בדרך כלל יש לי כל כך החזק. יותר טוב? אוקיי, אני מקווה שאני אצליח. אז אני רוצה להתייחס למקור הראשון, שהוא המקור של שם השיעור. אז חז"ל אומרים כך: מעשה בחסיד אחד שהיה נשוי לחסידה אחת ולא העמידו בנים, אמרו אין אנו מועילים לקדוש ברוך הוא כלום, עמד וגרשה. הלך זה ונשא רשעה ועשתה אותו רשע, והלכה זאת ונישאת לרשע ועשתה אותו צדיק. הווי שהכל מן האישה. ובאמת צריך להבין מה חז"ל התכוונו בסיפור הזה שהם מביאים לנו ובמסקנה שלהם. זה נראה לכאורה, יש איזה מין ביטוי עממי כזה, היא מסובבת אותו על האצבע הקטנה, כן? האישה כלפי האיש. אז אני רוצה להגיד שזה לא מה שהתכוונו חז"ל. האישה היא לא איזה אומן או אומנית שיש בפניה חמר או פלסטלינה והיא מעצבת את האיש כמו שהיא רוצה. רוצה ככה הוא יוצא רשע, רוצה ככה הוא יוצא צדיק. ממש לא לזה התכוונו חז"ל. זאת אומרת, האיש הוא בעל בינה ובעל חוכמה ובעל בחירה, וגם האישה, הוא לא מעצב אותה והיא לא מעצבת אותו, וגם אין פה חינוך, הוא לא מחנך אותה והיא לא מחנכת אותו. זה סוג קשר שונה לחלוטין. אבל מה שחז"ל רצו להגיד, שיש לאישה כוח לחולל שינוי, להשפיע על הזוגיות, על הבית. עכשיו אני רוצה בשיעור הזה בעצם דרך הדמות של יוסף, שהיא דמות מאוד מאוד ייחודית. אנחנו אומרים יוסף הצדיק. באמת מסכת החיים שלו היא איזשהו מעבר בין ניסיונות לא פשוטים, והוא עומד בכולם. עכשיו לא לחינם כשאנחנו מסתכלים בפרקים שעוסקים ביוסף, חלק מהבנייה שלו, מהצמיחה שלו, שהיא בוודאי, החלק המרכזי הוא האישיות שלו, אבל חלק מזה מתגלה דרך אנשים שסובבות אותו. עכשיו, אני התייחסתי פה לשלוש נשים, אבל למעשה יש פה ארבע וחמש, וכמובן יותר. אני בחרתי בשלושת הדמויות של דידה, שהיא אחותו, ויש ביניהם, דווקא בין שניהם, איזשהו קשר מיוחד. כמובן, איך יכולתי לשכוח רחל, האימא, שאנחנו דווקא לא ניגע בה, כי היא דמות יותר, שיותר עוסקים בה. השתדלתי לבחור את הנשים שפחות אנחנו מכירות, ופחות, הם פחות מרכז השיח שלנו, שזה באמת דינה, אשת פוטיפר שהיא המעסיקה שלו, גבירתו, ואשתו, שבאמת מסופר לנו עליה מאוד מאוד מעט, אסנת, בת פוטיפרה. באמת יש פסוקים בודדים, שניים שלושה פסוקים וזהו, אבל היא גם חלק מאוד מאוד משמעותי בצמיחה שלו. אז אנחנו ניקח את הנשים האלה וננסה לראות באמת את כוח ההשפעה של האישה. כמו שאמרתי, האישה היא לא מעצבת את האיש, אבל ביכולתה לחולל שינוי ולהצמיח ולהשפיע. בסדר? אז אני רוצה להתחיל מהאישה הראשונה, שההיכרות שלנו איתה, דינה, היא באמת דרך סיפור מאוד מאוד לא פשוט, דרך סיפור מאוד טרגי, מאוד 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 מצער. ואני רוצה להתחיל דווקא מהשם שלה, השם שלה דינה, אנחנו שומעים את הדין בתוך השם שלה, אז יש לזה כמה דעות, גם בחז"ל וגם בפרשנים. דינה דווקא היא זו שאפשר לראות בה איזושהי השלמה בין שתי האחיות שהן צרות זו לזו. הרי כל העניין הזה של שתי נשים לאיש זה מצב לא נורמלי, זה מצב בעיקרון היה מותר, אבל הוא מאוד מאוד לא פשוט, הוא מורכב, ולכן חכמים קראו להם צרות זו לזו, כי הן מתחלקות על אהבה של איש אחד, וזה לא דבר פשוט. עוד יותר זה לא פשוט כשיש פה שתי נשים, ואנחנו, מה? הם גם אחיות, ויש פה איזו תחושה של איזשהו חיסרון שמרגישה לאה ביחס של אהבה של יעקב לרחל. לא ניכנס לכל הסיפור הזה, אבל דנה לאה דין בעצמה, ואמרה לקדוש ברוך הוא, 12 שבטים עתידים לצאת, 6 ילדתי, 2 ו-2 כל אחת מהשפחות שהן גם אימהות, ואם עכשיו בהיריון השביעי יהיה לי בן, אז יוצא שרחל תהיה פה במיעוט, תהיה פחות אפילו מהשפחות, ולכן היא עומדת לפני הקדוש ברוך הוא ודורשת שההיריון הזה לא יהיה בן. עכשיו, מבחינתה אין צורך להסביר כמה הוויתור הזה הוא עצום, משום שהעניין של השבטים זה היה דבר של קיומי, חיוני, זה כאילו החותם של החלם ישראל. אז היא עומדת והיא אומרת, אני מוכנה לוותר על שבט בשביל אחותי. יש דעה שאומרת שנתכנסו כל האימהות, גם זלפה וגם בלהה, ואמרו לקדוש ברוך הוא, דיינו זכרים. דיינו זכרים, דינה. ויש את הרד"ק סופמן שאומר שהשם שלה ניתן לה על שם העתיד, שזה פחות נעים. הוא אומר שזה שהאחים באו ונקמו את נקמתה, זה הנקמה היא דין. ולכן בתוך השם שלה גלום בעצם, או גלומה, גלום האירוע הלא כל כך פשוט, שהיא תעבור אחר כך ותכף נדון בו. אז זה לגבי השם שלה. עכשיו, עוד דבר שחשוב לי, לפני שנתחיל וניכנס קצת אל הפרק, תסתכל לה במקור 3 ו-4. כי אני באה לומר שיש פה קשר מיוחד בין יוסף לדינה. זה לא סתם, דינה הרי קשורה לכל האחים. אבל בין יוסף לדינה יש קשר מיוחד. אז באמת, תסתכל לה במקורות 3 ו-4. נתחלפו הוולדות במיהם, אנחנו מכירות את מה שהמדרש אומר, ורש"י אומר שהתפללה לאה ונהפכה, העובר שהיה נהפך לנקבה, פה יש לנו דעה אפילו יותר מזה, נתחלפו הוולדות במיהם, עבר יוסף למעי רחל ודינה למעי לאה. זה, ותסתכל לה גם על המקור הבא, כולם נולד זיווגן עימן, חוץ מיוסף וחוץ מדינה. כלומר, הם מאוד מאוד יוצאי דופן, גם בדרך העיבור שלהם וההיריון שלהם, כי משהו שם השתנה באמצע, או שדינה נהפכה לנקבה, או שלמעשה העוברים התחלפו. ודבר שני, כל ההיריון של כל האחים היה תאומים בעצם, היו בן ובת, כי אחר כך, לפי דעה אחת, הם התחתנו, לפני מתן תורה היה מותר, התחתנו במקביל, כן, התאומות של לאה התחתנו עם הבנים של זלפה, בלהה ורחל וכולי. אבל יש צמד אחד שהם נולדו לבד. כלומר, יש פה משהו מאוד מאוד יוצא דופן. עכשיו, מעבר לזה, מה המדרש רוצה להגיד? שיש בשניים האלה, בדינה וביוסף, משהו שמאחד את רחל ולאה. זאת אומרת, זה לא הריון רק של לאה, זה לא הריון רק של רחל. יש פה משהו משותף, והם בעצם מגלמים איזשהו אופי, תכונות אופי, או משהו באישיות שלהם מכיל את שתי האימהות. בסדר? בואו נזכור את הדבר הזה, נמשיך הלאה. עכשיו, לגבי הסיפור באמת הנורא והמצער ביותר שמסופר בפרק למד ד', הפרקים שאנחנו בעצם נעסוק בהם זה למד ד' עד מם א', כלומר שם, או אפילו מם ח' קצת, כן? אבל שם מופיעות שלושת הנשים האלה. אז אני מקריאה כמה פסוקים מפרק למד ד', כי אנחנו לא נלמד את הפרק כהווייתו, אבל אני כן רוצה להתייחס לכמה נקודות. אז כתוב כך, ותצא דינה בת לאה, אשר ילדה ליעקב, לראות בבנות הארץ. וירא אותה שכם בן חמור אחיו, נשיא הארץ, ויקח אותה וישכב אותה ויעניה. ותדבק נפשו בדינה בת יעקב, ויאהב את הנערה, וידבר הלב הנערה. ויאמר שכם אל חמור אביו, לאמור, קח לי את הילדה הזאת לאישה. ויעקב שמע, כי תימא את דינה ביתו, ובניו היו את מקנהו בשדה, והחריש יעקב עד בועם. ויצא חמור אבי שכם אל יעקב לדבר איתו, ובני יעקב באו מן השדה כשומעם, והתעצבו האנשים, ואיחר להם מאוד, כי נבלה עשה בישראל לשכב את בת יעקב, וכן לא יעשה. בואו נתייחס רק אל החלק הזה. קורה פה באמת סיפור נורא. היא יוצאת, ואז מישהו רואה אותה, שכם בן חמור, שהוא היה מאדוני הארץ, ובצורה כוחנית עושה לה מה שעושה לה. עכשיו, לא זו בלבד, כי יש פה משהו מעבר לזה. הוא לא רק עושה את מה שהוא עושה, אלא הוא גם... מה? איזה עוד מעשה רע הוא עושה פה? מה? לא, אני לא מדברת. הוא חוטף אותה. הוא לוקח אותה איתו. הוא לא משחרר אותה. כלומר, יש פה גם את המעשה שהוא עשה. אמנם, אנחנו נראה, תכף שנייה, אני אשווה את זה לעוד סיפור, נראה שיש פה כן איזשהו משהו טוב שהוא עושה. כן, טוב. היינו מוותרים על הטוב הזה. אבל מצד שני, הוא לא רק עושה את המעשה, אלא הוא חוטף אותה. ולא נותן לה לחזור, הוא בעצם רוצה לכפות את הקשר הזה כקשר תמידי, אבל בלי יכולת בחירה שלה בכלל. הוא גם עושה לה את זה, והוא גם חוטף אותה. כלומר, כל הקשר שלו עם אחי יוסף, עם בני יעקב, זה כשהיא אצלו. עכשיו, אני רוצה להראות פה... נכון, את צודקת. נכון, אבל בואו לא ניכנס רגע לזה. שנייה, דקה. בסדר? אנחנו נגיע לזה. עכשיו, בואו נראה איך חז"ל מתייחסים לזה. כולנו מכירות את מה שרש"י אומר. ותצא, כתוב, ותצא דינה בת לאה, אז ישר במדרש, וחז"ל אומרים, וזה מופיע ברש"י, יצאנית בת יצאנית. כלומר, הם רואים בזה איזשהו טעם לפגם. למרות שיש פה קושי מאוד מאוד גדול. כי מתי לאה יצאה? לאיזה אירוע מכוון פה? לאירוע של הדודאים. למעשה יש פה זוכרות הדודאים. ראובן מוצא דודאים, הוא מביא לאמו, ואז רחל רוצה אותם, כי יש בזה איזושהי סגולה לפריון, ורחל כל כך רוצה ילד, ואז מתחיל דין ודברים בין רחל ולאה, תני לי את הדודאים, ולאה אומרת, המעט קחתך את אישי, ונתתי לך גם את דודאי בני. בסופו של דבר, רחל אומרת לה, קחי את יעקב, ואני אקח את הדודאים. הרצון שלה בילד הוא כל כך כל כך גדול. ואז כתוב, ותצא לאה לקראתו, ותאמר אליו, אליי תבוא, כי סחור סחרתיך בדודאי בני. כלומר, היציאה שלה, ותכף אני אגיד יותר מזה, היציאה שלה למי היא יוצאת? לבעלה. היא אומרת לו את ההסכם, ומי נולד מהקשר הזה? מי נולד? יששכר שהוא... כוח התורה שבעם ישראל. כלומר, אי אפשר, זה מאוד בעייתי לראות בזה ביקורת. יכול להיות שחזל כן מבקרים את זה, אבל עם הביקורת יש פה ממש עניין כל כך גבוה, והתוצאה היא ההוכחה. זאת אומרת, אם היה בזה טעם לפגם, אז למה שיצא מזה כזה בן גדול? עכשיו, מי שלמעשה מצביע על הדבר הזה, זה אברבנאל. תסתכל לה במקור מספר 2, ושימו לב מה הוא כותב. הוא כותב כך: וסיפר הכתוב שיצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב לא לספר בגנותה שהייתה יצאנית כדברי רשי. ועכשיו הוא מתחיל להוכיח, ויש לו כמה הוכחות. כי הנה לאה צנועה הייתה עד שלצניעותה לא הכירה יעקב כשבא אליה, הייתה מאוד מאוד צנועה. ומה שיצאה ליעקב, כמו שאמרנו, למור אליי תבוא וגומר, אל פתח ביתה יצאה. למי יצאה? מה, יצאה לרחובות העיר? לא. אל פתח ביתה יצאה, ולשם שמיים נתכוונה. אבל הכתוב הזה בא לספר שבחה של דינה. כלומר, אברבנאל אומר, אם היה לך איזשהו שמץ של האשמה ביחס לדינה, טעות בידיך. כלומר, דינה פה הכל עושה בצורה הכי קשרה והכי טהורה. בואו נמשיך, בואו נראה את ההוכחות שלו. אבל הכתוב הזה בא לספר שבחה, שלא קרא לזה להיותה יצאנית בטבעה, כי הייתה אחד, אני ממש אומרת את הבת לאה, המלומדת לשבת בית, כי רחל הייתה רואה את הצון, ולאה לא הייתה יוצאת החוצה. לאה היא אשר יושבי ביתך, מי שעושה בעצם את כל היציאות, מי שהיא רואה צון ויוצאת עם הצון זו רחל, ולא לחינם באמת יעקב פוגש אותה. הוא פוגש אותה עם הצון. גם מפאת אבי הבת יעקב יושב אוהלים, ואם היה אבי הצנוע, כל שכן ביתו. וזה מורה שלא יצאה לכוונה רעה חלילה, אלא לראות בבנות הארץ, וכאן הוא מדייק, לא אמר באנשי העיר, וגם לא בבני העיר, אלא בבנות העיר. כלומר, כל היציאה שלה היא לא לצורך קשר עם בנים, אלא היא מחפשת חברה, והוא אומר את זה אחר כך מאוד יפה. רצה לומר לראות בבנות העיר במלבושיהן ותכשיטיהן. יען, לא היה בבית יעקב שום נערה בלתה, והיא רצתה ללמוד מנערות העיר כדרך הבתולות. כלומר, אז תקשיבו, מה שאתם צריכות להבין, ואולי כדאי להגיד את זה, שיש כל כך הרבה גישות בחז"ל, אז ברור שאברבנאל לא סובר שנולדו איתם תאומות, כי יש בכלל, מלכתחילה, יש שאלה עם מי התחתנו בני יעקב. אז יש דעה שאומרת שהם התחתנו עם התאומות שלהם, אבל הדעה שסוברת שלא נולדו תאומות, עם כנעניות שהתגיירו, נכון. אז זה כל מיני גישות. אברבנאל סובר שהיא הייתה הבת היחידה, לא נולדו תאומות, ולכן היא מחפשת באופן טבעי מה שכל בת גילה מחפשת, חברה נשית, והיא יוצאת בתמימות רבה. אז קודם כל, הסרנו כל אשמה מדינה. זה לא אשמתה. עכשיו, כשאנחנו ממשיכות, תסתכלנה נרגע במקור מספר 6, שנקרא רגע חלק ממנו, הייתה ביתו של יעקב, זה כתוב בפרקי דרבי אליעזר, יושבת אוהלים, קודם כל באופן קבוע, היא לא הייתה אחת שהייתה מסתובבת בחוץ, אהבה לשבת בבית, זה באמת באופן קבוע, אבל יש פה יוצאת דופן אחד, הפעם הזאת, ולא הייתה יוצאת החוצה. מה עשה שכם בן חמור? הביא משחקות נערות חוצה לה, מתופפות בתופים, יצאה דינה לראות בבנות המשחקות, ושללה, שללה, שלל אותה כשלל, גזל אותה, והרתה, בואו נעצור רגע פה. כלומר, יש פה את הפיתוי של שכם, שבעצם ראה את הבחורה הזאת ורצה אותה, הוא מייצר איזשהו פיתוי כדי לגרום לה לצאת החוצה, כי באופן טבעי היא לא הייתה בחוץ. כלומר, גם לפי פרקי דרבי אליעזר, דינה יש בה צניעות, יש בה התכנסות, ואנחנו לא יכולים לתלות שום דבר רע במה שקרה לה בעצמה. היא לא אשמה. בסדר? עכשיו, כששכם בעצם עושה את זה, הוא עושה את זה בצורה כוחנית, אבל אחר כך הוא באמת, באמת, פתאום רוצה למסד את הקשר. עכשיו, אני כן רוצה להשוות את זה במהירות רבה לסיפור אונס אחר. שני הסיפורים היחידים על הדבר הנורא הזה מופיע בשמואל ב', פרק י' ג', עם הסיפור עם אמנון ותמר. ואני רוצה להראות את הדמיון והשוני, בסדר? אז אצל אמנון, אני לא נכנסת לכל הסיפור, רק אני מראה לכם כמה פסוקים, כן? שמואל ב' י' ג', אני אוחזת בפסוק י' א', אנחנו לא נקרא את כל הסיפור כי לא נספיק. ותגש אליו לאכול, ויחזק בה ויאמר לה, בואי שכבי אמי אחותי. ותאמר לו, אל אחי, אל תענייני, שימו לב אותם מילים גם, העינוי. כי לא יעשה כן בישראל, אל תעשה את הנבלה הזאת, שזה גם מופיע, ממש יש פה מוטיבים חוזרים. ואני אנה הוליך את חרפתי, ואתה תהיה כאחד הנבלים בישראל, ואתה דבר נא אל המלך, כי לא ימנעיני ממקה. בעצם בעיקרון הם היו יכולים להתחתן, אני לא אכנס להסביר את זה עכשיו. ולא אבל לשמוע בקולה. ויחזק ממנה ויעניה וישכב אותה. וישנאה אמנון שנאה גדולה מאוד, כי גדולה השנאה אשר שנאה, מאהבה אשר אהבה, ויאמר לאמנון, קומי לכי. ותאמר לו, אל, אודות הרעה הגדולה הזאת מאחרת, עכשיו שאתה מוציא אותי ככה, ולא משאיר אותי אצלך, זה יותר גרוע ממה שעשית לי. אשר עשית אמי לשלחני, ולא אבא לשמוע לה. ויקרא את נערו משרתו, ויאמר, שילחונה את זאת מעליי החוצה, ונעול הדלת אחריה, גם אין לה כניסה חזרה. ועליה כתונת פסים, כי כן תלבשנה בנות המלך הבתולות, מעילים, ויוצא אותה משרתו החוץ, ונעל הדלת אחריה. ותיקח תמר אפר על ראשה, וכתונת הפסים אשר עליה קראה, ותסם ידה על ראשה, ותלך הלוך וזעקה. יש פה בכי קורע לב, בכי על משהו שנלקח ולא ישוב עוד. ויאמר אליה אבשלום, אחיה, אחיה, האמינון אחי חיה עמך, ואתה אחותי החרישי, אחיך הוא, אל תשיטי את ליבך לדבר הזה. והסיום, מבחינתנו, כן, ותשב תמר ושוממה בית אבשלום אחיה. יש פה באמת המון מוטיבים חוזרים, יש כמה הבדלים גדולים, אבל יש דבר אחד משותף שאליו אני חותרת. קודם כל, ביחס בין שני המעשים, אם אני מסתכלת על הרגש, אז שם כתוב, ותדבק נפשו בדינה בת יעקב, ופה כתוב, הוא שנאה. כלומר, הוא כל כך כל כך רצה אותה, ובסוף שנא אותה. לא רק לא אהב אותה, כן? אחר כך אצל שכם כתוב, ויהב את הנערה. והוא עוצמת הרגש, כי גדולה השנאה אשר שנאה. כלומר, הוא יותר שנא אותה מאשר רצה אותה בהתחלה. עוצמת הרגש היא ממש הפוכה. והדבר השלישי הוא שאצל שכם, וידבר על לב הנערה, הוא מנסה לשכנע אותה, והוא מבקש מאבא שלו, קח לי את הילדה הזאת לאישה. כשאנחנו רואות שהתגובה של אמנון היא דחייה מוחלטת, קומי לכי, ונעילת הדלת. הבדל עצום, אבל מה כן משותף? דרך אגב, גם יהיה משותף גם בתגובת האחים. שגם שם יהיה הבדל, כי שני האחים רוצים לנקום את כבודה של אחותם, אבל אצל בני יעקב זה לנקום בכל אנשי העיר, ופה בסופו של דבר אבשלום רוצח את אמנון. אבל יש פה משהו כן משותף בין שתי האנשים האלה. אז בואו נראה את זה דרך הפרשנים, ואני אמקד את זה, בסדר? אז קודם כל בואו נראה מה אומר הרמב"ן. אז הרמב"ן אומר כך, במקור מספר 5, שכם מאוד מאוד רוצה את דינה, ולכן הוא אומר להם, תנקבו בכל סכום, כל מוער, כל מתן, כל מה שתרצו אני אתן לכם. וטעם הפיוס הזה, כדי שיתנו אותה לאישה ברצון, כי הנערה לא הייתה מתרצה אליו וצועקת ובוכה תמיד. כלומר, בניגוד לתמר, ששם היה אפשרות לקשר, משום שאמנון הוא יהודי, ואמנון כן היה מותר לה להתחתן איתו, כאן היא לא רוצה שום קשר עם הגוי הזה, היא זאת הייתה מין מלכודת דבש, כן, הוא מציע דברים כל כך כל כך מופלגים, הוא מדבר על לב הנערה, אבל מצד שני, היא בימים האלה שהיא נמצאת שם, בשלושת הימים, כן, היא רק בוכה וצועקת ורק רוצה לחזור הביתה, היא לא רוצה איתו שום דבר. וזה טעם, וידבר על לב הנערה. הוא רצה לשכנע אותה, אבל היא לא השתכנעה. שם זה בדיוק הפוך, היא מנסה לשכנע את אמנון, כן? ולכך אמר, קח לי את הילדה הזאת לאישה, שכבר היא בביתו ובידו, ולא ירא מאחיה כי הוא נשיא הארץ, ואיך יגזלו ממנו להוציאה מביתו. כלומר, הוא היה בטוח שהוא את הנערה הזאת ישיג. והחשק הגדול לשכם, כי הייתה הנערה יפת תואר מאוד. באמת זה מאוד יוצא דופן, כי על הרבה מאימותינו כתוב שהיו יפות, והרמב"ן שם לב לזה. למה אצל דינה זה לא כתוב? וכי יכול להיות שזה לא היה נכון, אומר הרמב"ן, לא. היא הייתה מאוד מאוד יפה, אבל לא סיפר הכתוב ביופיה כאשר עשה בשרה וברבקה וברחל, כי לא ירצה להזכיר יופיה בהיותו אליה למכשול עוון. לא, היא לא הייתה אשמה, אבל בסופו של דבר יצא מהיופי הזה משהו לא חיובי לצערנו. ובשבח הצדיקות דיבר הכתוב ולא בזו. זאת אומרת, אין פה מה תגיד שהיא יפה אחרי שקרה לה הדבר הזה, גם יפרשו את זה בצורה לא טובה, יפרשו את זה לגנותה. אז פה הוא אומר, הפיתוי בעצם התחיל מחמדת העין, היא הייתה מאוד מאוד יפה, אני לא סתם אומרת את זה, אנחנו נראה את זה אחר כך בסיפור אחר. וכן לא הזכיר מה נעשה בה אחרי כן, ושימו לב לדמיון, ועל דרך הפשט, עמדה עם אחיה צרורה באלמנות חיות, כי הייתה טמאה בעיניהם כדכתיב אשר טימא דינה אחותם. כלומר, הם מצילים אותה, ולדעה אחת בחז"ל, כמו שאנחנו רואים אצל תמר, היא יושבת שוממה בית אחיה, פה היא יושבת אלמנה חיה, אלמנה חיה, כלומר, לא מתחתנת, בבית אביה. סוף מאוד מאוד עצוב. עכשיו אני רוצה, מה? סליחה? חכי, הנה, אנחנו מגיעים. חכו, חכו, חכו רגע. אז אני רוצה להביא כמה גישות בחז"ל ולהראות באמת מה, לאן אני חותרת לדמיון באמת בין הרצון של תמר והרצון של דינה. כי אנחנו נראה בזה איזשהו מאפיין משותף. תקפוץ נראה למקור 6, קראנו את שני המשפטים הראשונים, בואו נעבור למשפט השני. יצאה דינה לראות בבנות המשחקות ושללה והרתה וילדה את אסנת. אבל פה זה מתחיל להסתבך. ואמרו בני ישראל להורגה. מה זאת אומרת להורגה? בני יעקב רוצים להרוג אותה. שעכשיו יאמרו, רגע, 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 אני יודעת שזה מקומם, אבל בואו נניח לזה. לא, רגע, רגע, לא נבוא ממקום שיפוטי. מה? את אסנת. כן, לא, את דינה. כי היא למעשה מייצגת את כל הטומאה וכל הזנות של הקשר הזה. החזונה יעשה את אחותינו, הרי המשפט הזה מהדהד וזועק. אז הם בעצם רוצים להרוג אותה. שעכשיו יאמרו כל הארץ שיש בית זנות בעולי יעקב. מה עשה יעקב? הביא ציץ וכתב עליו שם הקודש, יעקב מנסה בעצם להציל אותה, ותלה על צווארה, יש לזה כמה גרסאות, ושלחה והלכה לה, והכל צפוי לפני הקדוש ברוך הוא, וירד מיכאל המלאך והורידה למצרים לביתו של פוטיפרה, והייתה אשתו של פוטיפרה עקרה וגידלה אותה כבת. זה מה קורה עם הילדה. אבל עכשיו מה קורה עם דינה? הם באים ונוקמים באמת את כבודה האבוד על המעשה הנורא הזה שנעשה בכפייה כנגד רצונה ולא לכבודה, ויש פה באמת מוסר מעוות. אז שימו לב מה קורה איתה, כי אנחנו לא שומעים אותה כמעט. היא בעצם מושא למה שקורה בין האחים לאנשי העיר, וגם אני רוצה לומר שהמעשה הזה שקרה לה גם השפיע על המעגלים הקרובים אליה. זאת אומרת, פתאום האחים צריכים להתמודד עם איזשהו עוול מוסרי, גם יעקב וגם האחים, שנעשה לאחותם, והדבר הזה משפיע. אין דבר כזה שהוא לא משפיע. על האימות בין המוסר של בני יעקב לעומת חוסר המוסר של אנשי כנען. שימו לב במקור מספר 7. ויקחו את דינה, מה זה ויקחו את דינה? איך היה צריך להיות כתוב? ותלך איתם, ותבוא דינה, הרי היא יושבת בוכה ומחכה שיצילו אותה. אז מה זה ויקחו אותה? מה, הם לקחו אותה בכוח? אז הנה, בדיוק, אמר רב הונא, הנבעלת לערל קשה לפרוש. אמר רב הונא, אמרה, ואני אנה הוליך את חרפתי. תראו, הפסוק מתמר. החרפה, הבושה הזאת, למרות שהיא לא אשמה, אבל מבחינתה היא מתביישת. עד שנשבע לה שמעון שהוא נוטלה, הדהו דכתיב, ושאול בן הכנענית, בן דינה שנבעלה לכנעני, ורבנן אמרי, נטלה שמעון וקברה בארץ כנען. יש לנו כמה באמת, כמה מקורות שעוסקים בכך, שאני לא מאמינה שהשעה היא, רגע, יש לנו עד? תגידו, זה לא אמיתי. אני טוב. בקיצור, מה רציתי להראות? לא, אני חייבת, כמו שאומרים, לתת פה גז. המשותף הוא הרצון של שתי הנשים האלה לא רק לנקמה. אותן לא מעניין כרגע הנקמה. הם לא... יש 10:30. אוקיי, יש לנו עוד דרך ארוכה. 10:20 אמרו לי, אבל לא משנה. אני... לא, חבל על הזמן. הרצון של שתיהם להוציא או להפיק מהטומאה הזאת משהו כשר, משהו שיהיה טהור, לעשות איזשהו תיקון של טהרה. עומדת דינה ולא מוכנה לצאת משכם, מבית שכם, היא לא מוכנה לצאת עד שמישהו יתחייב ויישא אותה לאישה. הוא למעשה לא ינקום את כבודה האבוד, אלא הוא יתקן את כבודה האבוד. אנחנו ניצור פה איזשהו קשר בריא, חדש, כשר, טהור, שלמעשה ימחה את הקשר הנורא הזה שהיא חוותה. ואותו דבר תמר אומרת. היא אומרת לו כך, ותאמר לו, על אודות הרעה הגדולה הזאת מאחרת אשר עשית אימי לשלחי, היא מתחננת אליו, אז קח אותי לאישה. עשית לי את זה, בוא תמסד פה קשר שהוא תיקון למעשה שעשית. הוא כמובן לא מסכים. כלומר, הכוח הזה של האישה, למרות המעשה הטרגי שהיא עוברת, לנסות לבנות מתוך הדבר הזה, קשר של תיקון, קשר של טהרה, קשר שהוא קשר, זה דבר שהוא משותף לשתי האנשים האלה. עכשיו אני רוצה לומר כך. הסיפור הזה, שאנחנו פתאום רואים, שיש פה איזה מעגל משולש, כי יש לנו את דינה, את אסנת, ויש לנו את יוסף, ושניהם התנקזו בסופו של דבר, אסנת, צריך לומר, לפי המקרא, אסנת ויוסף בעצם מתנקזים אצל פוטיפה, נכון? ולכן זה מוביל אותי לסיפור השני, שהוא בדיוק הפוך מהסיפור הנוכחי. תראו כמה זה מקביל והפוך. כלומר, פה היה לנו קשר של אונס בכפייה, בכוח, כי זה הכוח של האיש. כך הוא עושה את הדבר הזה, אם לא רוצים, אז הוא כופה בכוח. על דינה. פתאום כשאנחנו נגלה עכשיו אצל יוסף, כשהוא מגיע לצומת של קשר שהוא קשר לא מוסרי, כן? זה קשר שאישה רוצה לכפות על איש. קשר שהוא לא מוסרי, עכשיו אין לה את הכוח שיש לאיש, היא לא יכולה לכפות עליו. אבל אנחנו נראה באיזה דרך האישה עושה את זה. בסדר? אז אני עוברת עכשיו אל הסיפור השני שאני רוצה להתייחס אליו, וזה באמת בפרק למתת, הסיפור של אשת פוטיפר. נקרא כמה פסוקים, אנחנו לא נקרא הכל. אז בואו נראה. אתם שמות לב אבל להיפוך. פה זה האיש כופה על האישה, עכשיו זה האישה מנסה לכפות על האיש. והכל סביב עניין של מוסר. אז אני בפרק למתת, פסוק ו', אנחנו לא נקרא שוב את הכל, רק טעימה לפסוקים הרלוונטיים. לא, 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 אני בפרק, בבראשית למתת, פסוק ו', מי שיש לתנך. ויעזוב כל אשר, כמובן פוטיפר, ויעזוב כל אשר לו ביד יוסף, ולא ידע איתו מאומה, כי אם הלחם אשר הוא אוכל, ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה. הנה היופי. ויהי אחר הדברים האלה, ותישא אשת אדונה ואת עיניה אל יוסף, ותאמר שכבה עמי, וימאן, ויאמר אל אשת אדוניו, הן אדוני לא ידע איתי מה בבית, וכל אשר יש לו נתן בידי, איננו גדול בבית הזה ממני, ולא חסך ממני מאומה, כי אם אותך באשר את אשתו, ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוהים. כלומר, יש כאן שני נימוקים לסירוב שלו. ויהי כדברה אל יוסף יום יום, ולא שמע אליה לשכב אצלה להיות אמה. ויהי כהיום הזה, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, ואין איש מאנשי הבית שם בבית, ותתפסהו בבגדו לאמור שכבה עמי, ויעזוב בגדו בידה, וינוס ויצא החוצה, ורק סוף הסיפור היא מספרת לפוטיפר וכולי, והתוצאה היא, ויחר פה, כמובן שאני קופץ לפסוק יוטט, ויקח אדוני יוסף אותו ויתנהו אל בית הסוהר, מקום אשר אסירי המלך אסורים, ויהי שם בבית הסוהר. כלומר, פה היא לא מצליחה, זה נכון, אבל בואו נראה מה היא עושה. ואני חושבת שזה יחבר אותנו באמת אל המדרש הראשון שעסקנו בו, כוח ההשפעה של האישה. בסדר? אז בואו נפתח את המקורות, אני פותחת. בואו נתייחס למקור הראשון. קודם כל באמת, חמדת, איך בעצם הלב מתאווה? זה תמיד מתחיל מהעיניים. האדם רואה ואחר כך חומד, יש לנו את זה גם בבראשית, בחטא האישה, ותרא אותו כטוב ותאווה הוא לעיניים, ואז באה חמדת הלב, וגם כאן לא לחינם הפסוק לפני החמדה שלה, זה ההדגשה כמה יוסף היה יפה. ותישא אשת אדונה ותנאה אל יוסף. במקור 9, פעם אחת נתקבצו המצריות ובאו לראות יופיו של יוסף. מה עשתה אשת פוטיפר? נטלה את רוגין ונתנה לכל אחת ואחת, ונתנה סכין לכל אחת ואחת, וקראה ליוסף והמידתו לפניהם. כיוון שהיו מסתכלות ביופיו של יוסף, כל כך הם היו שקועות, היו חותכות את ידיהן, זה כדי להראות עד כמה הוא באמת היה יפה, היה בו יופי באמת מיוחד, גם מבפנים וגם מבחוץ. אמרה להן, ומה אתן בשעה אחת כך? אני שבכל שעה ושעה על אחת כמה וכמה. ובכל יום הייתה משדלתו ועמד ביצרו. כלומר, האישה הזאת, יום יום, זה במשך שנה שלמה, יום יום מגייסת את כל הכוחות שלה כדי לגרום ליוסף למעשה שהיא רוצה, לספק את התאוות שלה, לספק את החמדה שלה, את חמדת העין וחמדת הלב. עכשיו, חז"ל אומרים, לאיש באמת יש כוח פיזי. מה לאישה יש? זה הכוח שלו, זה העוצמה שלו. מה לאישה יש? חכמים אומרים, האישה כלי זינה עליה, כלומר הנשק שלה הוא היא עצמה. ואנחנו נראה שפה היא מנצלת את הנשק הזה עד תומו. בואו נקרא ככה קצת, נתאם ממה שהיא הייתה עושה לו. אז תסתכל לה במקור מספר 12. והיא כדברה אל יוסף וגומר, כשהייתה באה להשיח עמו, היה מרכין פניו למטה, שלא להביט בה, היא מאוד רוצה. ויוסף כל הזמן שם לו מגננות לא לעשות את זה. אז מה אמרנו? חמדת הלב באה מחמדת העין, אז בוא אני לא אסתכל עליה. אז לא התפתה, אז הוא לא היה מסתכל עליה. אתה לא מסתכל עליי, אני אגרום לך להסתכל עליי. מה עשתה? אמר רב הונא בר אידי, עשתה לו שיפוד של ברזל מתחת זקנו. שאם ירקין פניו, היה השיפוד מכהו. זאת אומרת, היה לו איזה מקל שהיא הייתה מעמידה לו, ואם הוא היה מעז, אז זה היה כואב לו, זה היה פוצע אותו. אף על פי כן לא שמע אליה, לא נכנע. תראו עד כמה היא רוצה למשוך אותו. אמרנו, כלי זינה עליה, בוא תסתכל עליי. רגע, הלאה. מקור מספר 13. רשע אומרים לו, מפני מה לא עסקת בתורה? אתם יודעות שיש שלושה אנשים שאין, התירוץ שלהם לא יתקבל בעולם הבא, מפני מה לא עסקת בתורה. יש את אם אני הייתי ותרוד בפרנסתי, בצרכיי, היית יותר אני מהילל הזקן? אם עשיר הייתי והייתי תרוד בנכסיי, היית יותר עשיר מרבי אלעזר בן חסמה, שהיה איש מאוד 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 עשיר ובכל אופן למד תורה? ואם אדם אומר, אם אמר נאה הייתי ותרוד ביצרי, שזה התירוץ של יוסף, אומרים לו, כלום נאה היית מיוסף? תראה באיזה התמודדות, באיזה ניסיון עמד יוסף. והיא כדברה אל יוסף יום יום. אמרו עליו על יוסף הצדיק, בכל יום ויום הייתה אשת פוטיפר משדלתו בדברים. בגדים שלבשה בשחרית, לא לבשה בערבית. כלומר, כל הזמן הייתה מדגמנת, מחליפה בגדים. אמרה לו, היא שמעה לי. אמר לה לב, מתוקף היותה גבירתו, כן, היא המעסיקה שלו. אמרה לו, הרי מי חובשתך בבית האסורים? אם זה לא ילך בטוב שהבגדים שלי, כן, מחליפה בגדים ומנסה שמראה העיניים ישכנע אותו לפתות אותו בטוב, אז היא מנסה לפתות אותו ברע, היא מתחילה לאיים. אני אכניס אותך לבית סוהר. אמר לה, השם, מתיר אסורים. הריני כופף את קומתך. השם זוקף כפופים. הריני משמה את עיניך. אתה לא מסתכל עליי, אז אני אעבר אותך. השם פוקח עברים. ובכל אופן, שימו לב להמשך, נתנה לו 1,000 כיכרי זהב לשמוע אליה. היא כל כך רוצה שהיא מנסה בטוב, והיא מנסה ברע, וכשהיא רואה ששום דבר לא הולך, אז היא מנסה את כל מה שהיא יכולה. ולא רצה. כלומר, הניסיון פה שהוא עומד, הוא ניסיון כל כך כל כך קשה, גם מצד זה שזה יומיומי ואינטנסיבי, גם מצד זה שהיא גבירתו והמעסיקה שלו, וגם מצד זה שהיא באמת פיתתה אותו. זאת אומרת, יש פה ניסיון שהוא מאוד 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 קשה. עכשיו, אני רוצה להראות עד כמה היא מגייסת את הכל, וכמה האהבה שלה לעצמה מעבירה אותה על דעתה. שימו לב למקור 10 ו-11. הטיעונים שהוא אומר לה, הטיעון הראשון, הן אדוני, איך אני נאמן לאדוני, איך אני אעשה לו את הרעה הזאת, הוא סומך עליי, הוא נתן לי את הכל, לבד הלחם אשר הוא אוכל, לחם זו האישה, כן? יש את הלחם לחם כי הוא לא אכל איתם, אבל יש את הפרשנות של לחם זו אישה, לבד הלחם אשר הוא אוכל. אז עכשיו הוא נתן לי את הכל, אז אני אפגום בנאמנות שלי אליו. אז שימו לב מה היא עונה לו, וזה מדהים. במקור מספר 10, הן אדוני לא ידע איתי מה בבית וגומר, אמר לה יוסף, מתיירא אני מאדוני? אמרה לו, הרגנו. אמר לה, לא די שאמנה בחבורת נואפים, אלא שאמנה בחבורה של רצחנים? את מה? כלומר, שימו לב, עד כמה משובש ומקולקל פה העולם המוסרי שלה. לא זו בלבד שהיא מוכנה לעשות מעשה של ניאוף, של חוסר נאמנות כלפי בעלה, היא גם מוכנה להרוג אותו. כלומר, זה לא נעצר באיזושהי נקודה, זה רק הולך ומדרדר. כי כשאין לך מוסר אלוקי, אז אין לך מוסר. המוסר הוא מאוד אישי ואנושי, לפי מה שמסתדר לך, לפי התאוות שלך, לפי הרצונות שלך. היא רוצה לספק את התאווה שלה, בשביל זה הכל כשר. אני אפתור את כל העניינים. אין לי בעיה גם להרוג אותו. הטיעון השני הוא, וחטאתי לאלוהים, כלומר, יש לי, אני מרגיש שאני לא יכול, כי הקדוש ברוך הוא עומד מולי. אז שימו לב מה היא אומרת לו. אמר לה, מתיירא אני מהקדוש ברוך הוא. אמרה לו, ואיננו, בוא אני לא רואה את זה, מה... דרך אגב, באמת, זה כל העניין של ניאוף, שהוא כל כך כל כך לא מוסרי, משום שבשקר יסודו, למה? משום שהוא נעשה בסתר. כלומר, כל דבר שנעשה בסתר, אתה בעצם, עוד לפני המעשה עצמו, אתה חי בעולם של שקר. כי אם אתה באמת חושב שהמעשה הוא ראוי, תעשה אותו בגלוי. אבל עצם העובדה שאתה עושה אותו בסתר, כבר מעיד על זה שיש פה איזשהו ריקבון. כי אתה רוצה להסתיר את המעשה, יש פה איזשהו שקר. אז שימו לב, אמרה לו ואיננו. אמר לה, גדול השם הוא מעולל מאוד, אני מאמין בו. אמר רבי יבין, הכניסת הוא מחדר לחדר, עד שמידתו לפני מיטתה. והייתה עבודה זרה חקוקה למעלה ממנה. הם עבדו עבודה זרה. ונטלה סדין וכיסתה פניה של עבודה זרה. אמר לה, מעבודה זרה את מתביישת. מי שכתוב עליו כי עיני השמש שוטטות בכל הארץ, על אחת כמה וכמה. זאת אומרת, את עבודה זרה שאין בה כלום, שהיא הבל הבלים, את מסתירה אותה כדי להגן על המצפון שלך, ליישר את המצפון שלך. ואני, שאני יודע שהקדוש ברוך הוא חי וקיים לנצח נצחים, ורואה הכל והכל גלוי לפניו, אז אני אעשה את המעשה הזה. כלומר, יש פה באמת הבנה של אני לעומת המעשה. המעשה הזה שהקדוש ברוך הוא רואה אותו, ואני חושבת שיש פה משהו שהוא עמוק יותר. כלומר, עצם זה שהקדוש ברוך הוא רואה אותו, כי אנחנו עושים את זה כי הקדוש ברוך הוא אסר את זה, אבל העולם המוסרי בעצם יוצר אצלנו ציפיות מעצמנו, כי בסופו של דבר המגמה היא שאתה תתבייש מעצמך. אתה בוודאי לא תעשה את זה כי אתה מתבייש מהקדוש ברוך הוא, כי אתה ירא מהקדוש ברוך הוא, אבל המצפון שלך נועד לשרת אותך בדיוק באותו מקום שאתה לא מרגיש שאתה מתבייש. תתבייש מעצמך, איך אני עושה מעשה כזה? כלומר, ריבונו של עולם רואה אותי, אני מתבייש מעצמי. אני לא עושה את המעשה הזה. ואצלה אמרנו, אין שום עולם מוסרי, הכל הולך אחר שגיונותיה, רצונותיה, תאוותיה, לא מעניין אותה. היא כל כך מרוכזת בעצמה. עכשיו, יש באמת בחז"ל שתי דעות, רב ושמואל חלקו, הנה תסתכלנה במקום מספר 15, ויהי כהיום הזה ויבוא הביתה לעשות מלאכתו. על הפסוק הזה באמת נחלקו חז"ל, שימו לב, רב ושמואל. אחד אמר לעשות מלאכתו ממש, ואחד אמר לעשות צרכיו נכנס. כלומר, רב מקהל ואומר, הוא נכנס לעשות את מלאכת הבית, את כל מה שהוא היה אמון עליו, ושמואל סובר שהוא נכנס לעשות את ענייניו איתה. כלומר, שהוא כבר היה, זה היה קשה, זה היה קשה. זאת אומרת, בכוונה הייתה פה איזושהי כוונה פחות חיובית, בסדר? עכשיו, מה זה ואין איש מאנשי הבית שם בבית? אפשר בית גדול כביתו של אותו רשע, לא היה בו איש, הרי הוא היה איש מאוד מאוד חשוב במלכות. תנא דרבי ישמעאל, אותו היום, יום חגם היה, והלכו כולן לבית עבודת כוכבים שלהם, והיא אמרה להם, חולה היא, הנה היא מצאה חלון הזדמנויות, אמרנו, זה מעשה שנעשה בסתר, אז אני צריכה שגם אף אחד לא יהיה נוכח. אז אני מחפשת את אותו זמן שאף אחד לא נמצא. ואז חולה אני, חולה היא, אמרה, אין לי יום שנזקק לי יוסף כיום הזה, זה התנאים האידיאליים, עכשיו הוא לא יצטרך לחשוש, יראו אותו, לא, אני כבר אפתה אותו. ואז ברגע שהוא לא כל כך משתף פעולה, ותתפסהו בבגדו, אנחנו צריכות להבין כמה זה באמת היה ניסיון עצום, כי היא כבר ממש סוחבת אותו. וגומר, באותה שעה, בעתה דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלון. אמר לו, יוסף, עתידין אחיך שיכתבו על אבני אפוד ואתה ביניהם, רצונך שימחה שמך ביניהם? יש פה רוח לעומת חומר. כולם מכירות בטח את הסיפור של הרב סבתו הנפלא, על זה שהוא מצא איזשהו ספר מאוד מאוד ישן, שהוא קנה ביד שנייה, ושם היה איזשהו פירוש של אחד מחכמי ספרד, שאמר, מה זה באותה שעה דיוקנו של אביו, מה פתאום? אלא שהייתה שם מראה, והוא מאוד מאוד דמה ליעקב, ופתאום הוא ראה את אבא שלו. והוא אמר, על זה אני אוותר, על הגדולה הרוחנית הזאת, בשביל רגע של חומר וסיפוק תאוות? זה פירוש אחד. אבל יש את, בבראשית רבה, זה מדהים, וזה מחזיר אותנו שוב לעניין הנשי, איקונין של אמו ראה וצינן דמו. כלומר, הוא לא ראה את אבא שלו בדמיון. מי קפצה לו פתאום באותו רגע? אמא שלו. עכשיו, אני רוצה להגיד שיש פה שני עניינים. מה זה אמא? בן כמה הוא? הוא בן 17, הוא בן 18 פה. לא, אבל הוא ראה את פתאום הדמות שלו קפצה, הוא זכר אותה מאוד מאוד מאוד. עכשיו, מה זה אמא? ואני רוצה להגיד שני דברים על זה. למה דווקא האמא? אחד, אמא זה כל האהבה, הדאגה, ההשקעה, הליווי, החום, האהבה, כל מה שהשקיע בי והציפיות שלה ממני. למרות שאנחנו אומרים היום לא לצפות, לא לצפות, הילד יודע מה הציפיות של ההורים. אל תגיד את זה, אבל הוא יודע. כי עצם איך שאתה חי, הוא יודע מה אתה מצפה ממנו. הוא רואה בעיני רוחו את כל מה שהיא עשתה למענו, ועכשיו פתאום הוא יאכזב אותה ברגע הזה, אחרי כל מה שהיא העניקה לו, והוא מיד נסוג. ככה אמא שלי לא הייתה רוצה לראות אותי. ודבר שני, אני רוצה לומר שיש כאן עוד משהו. הוא בעצם רואה פתאום את הפער בין האישה הזאת שעומדת מולו כרגע, לבין אותה אישה שאולי הם לא נראות, היא הייתה מאוד מאוד יפה, רחל, ברור, אבל בוודאי הרבה יותר צנועה, ופה זו לא ממש צנועה וחושף את הכל, אבל הוא פתאום רואה את הפער הפנימי ביניהם. כלומר, אני מחליף את זו בזו? זו בעצם האישה, זאת אומרת, אם הוא מסתכל על אמא שלו כדמות האידיאלית של בת זוגו, זאת הדמות שאני ארצה לראות בעתיד כאשתי. אני מחליף אותה באישה הזאת? איך אפשר? איך אני לוקח אישה כזאת ויוצר את הקשר כזה, כשהמראה האידיאלי או המופת שלי לזוגיות, זאת אותה אמא שלי, היפה הזאת, הצנועה הזאת. ישר צינן דמו, מה פתאום? איך אני אעשה מעשה כזה? כלומר, רחל נכנסת פה כאיזשהו גורם שמונע ממנו, כאיזשהו דגם, מופת, מגדלור, לאיזשהו אידיאל שמונע ממנו לרדת לנפילה הזאת. אמרתי, לאישה יש השפעה לחולל שינוי. תכף נראה. לחולל שינוי לטוב ולחולל שינוי לרע. אני ממשיכה. עכשיו תסתכל לה במקור מספר 17, כי זה מקור מדהים, ואני לא יודעת כמה אתן מכירות אותו. במקור 17. כיוון שראתה שלא שמע לה, התחילה קובלת עליו לרבו. כלומר, עכשיו היא צריכה לייצר פה איזשהו תירוץ. כן, אליבי, תירוץ, לתת את גרסתה לאירוע, והיא כמובן מאשימה אותו. כי לא נעים לה בפני בעלה להודות בחטאה, הכל אמרתי לכם, שקר, הסתרה, שקר גורר שקר, חטא גורר חטא, הכל. אבל תכף תראו עד כמה. שנאמר, בא אליי העבד העברי אשר הבאת מיד ויקח אדוני יוסף אותו, ויתנהו חבוש בבית האסורים 12 שנה. עכשיו באמת זה גם תמוע בכלל, למה הוא לא הורג אותו? הרי זה מעשה כל כך, כל כך חצוף. שהעבד בא ומנסה לעשות, ראינו את זה אצל אחשוורוש, שגם לכבוש את המלכה אמי בבית. אין דבר יותר חמור מזה, ישר להרוג אותו. ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה. מי שכנע אותו לא להרוג אותו? כיוון ששמע רבו כך, רצה להורגו. אמרה לו אשתו, אל תפסיד ממונך. מי משכנע אותו? היא. תראו מה זה. הנח אותו בבית הסוהר עד שתמכרהו ותיקח את ממונך. וכל זה לא עשתה, אלא שמה התרצה לה. היא עדיין לא מתייאשת. זה פשוט לא יאמן. לאור כל מה שקרה, היא עדיין לא מוותרת. ובכל יום ויום הולכת אצלו לבית הסוהר 12 שנה, ואומרת לו, התרצה לי, והוא אומר לה, כבר נשבעתי. כלומר, אני לא. הוא עומד בזה. עכשיו, אני רוצה לומר, וזה אולי גם מחבר אותנו להתחלה, שיש באמת לאישה תכונה של עקשנות. מה זה עקשנות? עקשנות חיובית, אני מדברת. יכולה להיות לכיוון חיובי, ויכולה להיות גם לכיוון מאוד לא חיובי. כלומר, הספורנו אומר את זה מאוד יפה על תמר, אשת יהודה. הוא אומר, והיה ליבה כלב הארי. כלומר, היא, הרי כל הזמן התפללה שלא אצא בלי ילד מבית זה, והיא מגייסת את כל הכוחות שלה כדי באמת לעשות את הדבר הזה, עד שהיא יושבת על פרשת דרכים וכולי, שזה מאוד לא דומה למה שקורה פה, חס וחלילה, אנחנו גם יודעים שיצא מזה כוחו של משיח, אבל יש בה איזושהי עקשנות על עצי ריקנית מבית זה. אני רוצה ילד מזרע יהודה, ולכן היא תעשה בשביל זה את הכל. כגודל העקשנות שאפשר להיות לטוב, גודל העקשנות שאפשר להיות לרע. וכאן אנחנו רואים את זה. כשאישה רוצה משהו, זה בא לפעמים בדרכים הכי לא ראויות. כלומר, היא ממוקדת מטרה. וזה בדיוק, עשתה אותו רשע או עשתה אותו צדיק. כלומר, לאן שאת מושכת? יש לנו בעמוס פסוק נפלא, בפרק ד', הוא מדבר על, הוא אומר כך, שימו הדבר הזה פרות הבשן. פרות הבשן זה לא הכוונה ל... גדולות בגוף, ממש לא. פרות הבשן הכוונה למדושנות, נהנתנות, הנאות, חומריות, רק רוצות כל הזמן כל מיני דברים. יש בהם איזשהו רצון לסיפוק תאוות, סיפוק, לא רק בתחום, בכל התחומים. עכשיו, מה היה החטא שלהם? אשר בהן שומרון, העושקות דלים והרוצצות אביונים. האם הם משקו דלים ורצצו אביונים? ממש לא. אפשר לעשות את זה בדרך מאוד מאוד פשוטה. האומרות לאדוניהם, הביאה ונשתה. כלומר, את עושה את זה בדרך מאוד מאוד מתוחכמת. את רוצה בית, את רוצה בגדים, את רוצה תכשיטים, את רוצה, כל הזמן את רוצה, את רוצה. העין, העין והחמדה מובילות אותך, ואת רוצה לספק את החמדה הזאת. אז יש מישהו שיעשה את זה, איך? כי יש פה איזו מניפולציה. אומרות לאדוניהם, אביה ונשתה. אני זוכרת שכשהיינו צעירים, אז הייתי אומרת לבעלי, צריך זה, אז מה את רוצה, שאני אשדוד בנק? כן, מין... אבל הם, אתה תביא את זה. והן יושבות להם, והיה כי הציקה לו ימים רבים. אתם זוכרות את דלילה, אישה יודעת להציק. אז אם את כל הזמן יושבת על האיש, תספק ותביא, יש לזה מחיר. מחיר של חוסר צדק. אבל מה מעניין אותי? לא מעניין אותי לא המוסר ולא חוסר הצדק ולא אמת ושקר. מעניין אותי אני. ולכן הכל קשר, וזה כוח של אישה. האם היא במרכז, ומי שמסביבה נועד לספק את הרצונות האישיים שלה, את הגחמות שלה, או שהיא דוחפת לכיוון יותר חיובי, דוחפת למעלה, אוקיי? עכשיו, אני רואה שאנחנו לא נספיק הרבה, אז בואו משהו על הסנת, כן? כי אי אפשר, אין לנו עוד הרבה זמן. בואו ניקח רגע את אסנת. קודם כל השם שלה. אז ראינו שם את הסיפור שמופיע בכמה גרסאות בחזל. יש גם דעה שאומרת שהייתה בת של פוטיפר. יש דעה אחת שאומרת את זה, אבל יש כמה וכמה מקורות שמדברים על זה שאסנת היא בעצם הבת של דינה ושכם, והיא מופיעה במצרים, ושם, שימו לב, בת פוטיפרה, בואו נקרא את מקור 21, והלא בת דינה הייתה, ושמענו כשבא יעקב אבינו, כתב על, משכם, כתב על טס של זהב כל מה שהראה להם עם חמור בן שכם. וכשילדה דינה את אסנת, נתן הטס על צווארה, והשליחה בחומת מצרים. אותו היום יצא פוטיפר לטייל עם נעריו, והגיעו עד לחומה, שמע קול בחיית יילוד. אמר אל נעריו, הביאו לי את הילד הזה, וראה את הטס ואת המאורעות, אמר פוטיפר לעבדיו, זאת הבת בת גדולימי. הוליכו על הביתי והביאו לה מינקת, ובעבור שגידלה נקראת ביתו. כלומר, הטס הזה, אותה כתובת שהייתה חרוטה, שיש עליה כל מיני גרסאות, ראינו בגרסה הראשונה שם השם היה חקוק עליו. לפי הגרסה הזאת היה את התיעוד של איך היא נולדה, כל סיפור שכם. ומי שבעצם מוצא אותה זה פוטיפר. עכשיו, גרסה נוספת, והיא מאוד מאוד חשובה, תכף תראו, הייתה בת דינה משכם בן חמור 22, ולפי שגרשה יעקב מביתו והושיבה בתוך סנה, שזה מכאן השם שלה, אסנת סנה, שיח. הוא פשוט הניח אותה ליד איזשהו שיח, ומכאן השם שלה. לכך נקראת אסנת. מה עשה יעקב? קשר לכתב בצברה וכתוב בו כל המדבק בך, בך, מדבק בזרעו של יעקב. ויוסף שנשאה ראה הכתב ההוא והצניעו. הוא לקח את זה, תכף אנחנו נראה שזה גם מה שגרם לו להתחתן איתה, אחרי שהוא ראה את זה. והוא שאמר לאביו, בניים אשר נתן לי אלוהים בזה, הראה לו הכתוב. כשיעקב בא לברך את הבנים שלו, הוא חשש שיש פסול בזרעו של יוסף. הוציא יוסף את אותו טס והראה לו, הנה, הוכחה. הם בעצם הבנים של, הרי היא הייתה אחיינית שלו, והוא הדוד שלה, ובעצם שניהם מבית יעקב. עכשיו אני רוצה לומר ששניהם, יש ביניהם הרבה מאוד דמיון. למה? כי גם אותו האחים רוצים להרוג, וגם אותה האחים רוצים להרוג, לכו ונהרגהו, כן? וגם אותה רצו להרוג. אותו משליחים לבור, אתם משליחים לסנה, כן? מאחורי איזה שיח. בסופו של דבר, שניהם מוצאים את עצמם במצרים, באותו מקום, באותו בית, אצל פוטיפר. ובסופו של דבר, יש איזה חיבור ביניהם. עכשיו, באמת, איך נוצר החיבור בין אסנת? דרך אגב, יש עוד רק דעה אחת שאומרת, אסנת מלשון אסון, כי היא הייתה פרי האסון, זאת אומרת, בשם שלה גנוז אסון, אותו אירוע טרגי שקרה לאימא שלה. אז איך המפגש הזה נוצר? ויותר מזה אני רוצה לומר, שהיא למעשה ההוכחה ההפוכה לאימא שלה, לאשת פוטיפר. למה? כי הרי אשת פוטיפר כל הזמן רודפת אחרי יוסף, ומנסה לשכנע אותו יום ויום, ואחר כך אפילו היא משכנעת אותנו דרך המדרש, שזה משהו שמאוד קשה לעמוד בו, כי אפילו הביאה חברות שלה וחברות שלה לא עמדו בזה. אבל יש בחורה אחת שנמצאת בבית פוטיפר ולא עושה ליוסף כלום, ורואה את היופי שלו, ולא מנסה לפתות אותו, ולא מנסה ליצור שום קשר איתו. היא צנועה, היא עומדת מבחוץ, בניגוד להתנהגות של אמא שלה. ודרך אגב, יותר מזה, יש מדרש שאומר, הבאתי אותו פה, במקור 24, כשרצה פוטיפר להרוג את יוסף בעקבות תלונת אשתו, באה אסנת בסתר אל פוטיפר ונשבעה לו וסיפרה האמת. היא סיפרה את הגרסה האמיתית על אמא שלה, על כל מה שכנראה קרה פה כל השנה. אמר לה הקדוש ברוך הוא, חייך, הועיל ואת לימדת זכות על יוסף, שבטים שאני מעמיד ממנו על ידיכן באים. עכשיו אני רוצה לומר עוד דבר אחד מאוד מאוד חשוב. אנחנו מאוד מאוד מעריכים את יוסף על כך שהוא לא נטר לאחיו, על כך שהוא בעצם העביר על מידותיו. יש עוד מישהי שעומדת באותו אירוע, וזו אסנת, שגם היא יכולה להיות מלאה מאוד על כל מה שעשו לה. כי לקחו אותה ונטשו אותה לכאורה, כן, כמובן בגלל סיבה מאוד מאוד חשובה, לא ניכנס עכשיו לעניין הזה, אבל היא גם יכולה להרגיש כעס ורצו לנקום ולנטור. והיא ממש מכסה על זה ומתגברת, והיא מוכלת מחילה מלאה, עד כדי כך ששימו לב איך אנחנו פוגשים אותה. אני רואה שאנחנו לא נספיק, כי אני ממש ממש גומרת. שימו לב מה היא עושה מהרגע שיעקב מגיע למצרים, למרות שבאמת היא יכולה, הייתה לא לעשות את זה. למרות שהיא מוכלת והכל, אתם יודעים, אנחנו אומרים, בסדר, סלחתי לך, אבל מעבר לזה אני לא אעשה יותר. אז שימו לב במקור מספר 25. מי יגיד לו שאביו חולה? אסנת אשתו, שמשעה שירד אביו יעקב למצרים, אנחנו מדברים על 17 שנה, הייתה משמשת אותו. וכיוון שראתה אותו חולה מיד שלחה ואמרה ליוסף. היא אישה מאוד עשירה. היא אמורה להיות מלאה בכעס על המשפחה שנטשה אותה וככה השאירה אותה במצרים לחיות באיזה בית שכולו טומאה. והיא מלאה בעבדים ושפחות, ולמרות זאת משמשת את יעקב כל ה-17 שנה האלה. היא לוקחת על עצמה לשמש את יעקב, לעזור לו, לסייע לו, הוא אדם מבוגר. אנחנו יודעים כמה זה קשה לסעוד אנשים מבוגרים. זה לא כל כך פשוט, במיוחד כשהם חולים. והיא לא משהו ממיטתו, היא סועדת אותו בעיקר. ועוד דבר טוב שהיא עושה, שימו לב, מה? תסתכל למקור 28, והיא אחר הדברים האלה, ויאמר ליוסף, 27, סליחה, לא יודעת, כי אצלי זה 28, לא נורא, תגידו לי אם זה לא אותו דבר, אז תקשיבו, כי יש פה משהו שהוא, ויהי אחר הדברים האלה, והיא אומר לי, יוסף, הנה אביך חולה, ויקח את שני בניו אמו, מי אמר לו? אסנת אמרה לו, כך שמעתי, איך היא משכנעת את יוסף לבוא, לא רק בגלל שאבא עומד למות, שכל המקבל ברכה מפי צדיק, כאילו קיבלה מפי שכינה. היא אומרת את זה ליוסף, תביא את הילדים. היא מושכת אותו להביא את הילדים. כך בניך כדי שיברכם. ובמקור קודם, שהביא את אסנת לפני אבי, ואמר לו, אבא, בבקשה ממך, כי בהתחלה אולי יעקב לא רצה, אפילו בשביל הצדקת הזאת, לא בזכותי. אל תברך את הבנים שלי בזכותי. בזכותה. למרות שבאמת מה שכתוב עליה כל כך מצומצם, אנחנו רואים שיוסף נטע, המדרש דרך דבריו של יוסף ודרך הדברים שהמדרש אומר עליה, נותן לה המון המון כבוד וזכות. אנחנו יודעים איזה זכות גדולה זאת, כי יש בקשר הזה, במשולש הזה, דינה יוסף אסנת, בעצם יוצאים שני שבטים. ואתן לך שכם אחד על אחיך, הרי יוסף הוא שווה ערך לשני שבטים. מה שלא קרה, מנשה ואפרים הם חלק מהמניין של 12 השבטים. הוא באמת זכה למשהו שאף שבט לא זכה. אומר יוסף, בזכות הצדקת הזאת, הוא לא בא ונעמד עם הזכויות שלו. זה מדהים. עכשיו, אם אני רוצה לסכם את זה, מה יכולת ההשפעה של האישה? ואני חושבת שזה מה שחזל כיוונו. הפכה אותו רשע, הפכה אותו חסיד, היא לא, אמרתי, היא לא מחנכת, היא לא מעצבת. אישה מסוגלת להרים או להנמיך. האם היא דוחפת קדימה? האם היא דוחפת לסולם ערכים גבוה יותר? שהבית יהיה עוד יותר, שבעלה יעלה למעלה, יותר רוחניות, יותר עוצמה? או האם היא עומדת במרכז ומנמיכה את בעלה, והוא הופך להיות איזושהי מניפולציה בשבילה? האם היא עזר כנגדו, או הוא בעצם, היא הנגדו והוא העזר. אתה תבוא, כלומר, זה מקום מאוד מאוד חשוב, ואני חושבת, סתם אני אומרת, שהדבר הכי חשוב אצל אישה, זה האם היא מסוגלת לגרום למי שממולה, לבעלה, לילדיה, לשאיפות גבוהות יותר או נמוכות יותר. וזה בדיוק כל הסוד כולו, ולכן אותו מדרש שאמרנו, זאת התחתנה עם רשע והפכה אותו צדיק, כי היא דחפה אותו קדימה, היא דחפה אותו למעלה, וזו התחתנה עם צדיק והיא הפכה אותו לרשע, כי המציאות איתו גרמה לה להנמיך אותו, במקום לשאוף גבוה יותר, היא הורידה אותו. טוב, שיהיה לכם המשך יום מקסים.
תודה רבה לרבנית. שימו לב לשינוי באולמות. בשיעור השלישי, לא זה שעכשיו יהיה אחריו, הרב מנחם בורשטיין שהיה אמור להיות פה, עובר לאולם 2, ורחלי מונשטיין שהייתה אמורה להיות באולם 2, עוברת לפה. עוד פעם, בשיעור השלישי רחלי מונשטיין. עכשיו הרב רמי גליקשטיין. כן, בשעה 11.